אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם שראינו כבר דברים נפלאים על המספר 10, 10 ימים בין ראש שנה ביום כיפור ו7 ימים 10 הספירות, 10 המידות, 7 תחתונות, 3 עליונות, בריאת עולם חדש. והדברים היו נפלאים, בעזרת השם אנחנו ממשיכים על פי תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. בספר תהילים, בפרק של תשובה, בפרק נ"א, כתוב: למצח מזמור דוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בת בא בת שבע, חנני אלוקים כי חסדיה כקרוב רחמך רמחי פשעי, הרב קבסני מעווני מחטאתי תערני, כי פשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד. ובהמשך: הן אמת חפצת בטוחות ובססתום חוכמה תודיעני. דוד המלך מתפלל שכדי שאוכל לתקן את מה שקלקלתי ואוכל לברוא מחדש את מה שנחרב, תודיע לי את החוכמה הסתומה והנעלמת, ובסתום חוכמה תודיעני, את אותה חוכמה הסתומה בלב, בטוחות, היינו שנמצאת מוסתרת מאחורי טיח, את אותה חוכמה פנימית שלא התגלתה במהלכים של העולם הזה. פשעי אני עדה, אינו מספיק כדי לברוא מחדש את העולם שהחרבנו. כדי לברוא מחדש את העולם שהחרבנו, אנו צריכים להיות בוראים בעצמנו, ולא חיים בתוך עולם שניתן והוגש לנו. כדי להיות בוראי עולם, אנו זקוקים לחוכמה של בריאת העולם. על בצלל שהקים את המשכן כתוב: המלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. על זה אומרת הגמרא: יודע היה בצלל לצרף אותיות שנברו בהם שמיים וארץ. אותה חוכמה תמונה במידות שבהם נברא העולם, שלושת המידות שלא נתגלו במעשה בראשית, החלקים של המתנשא ממות עולם, המלך המרומם לבדו מאז המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. כאן צריכה להתגלות חוכמה עמוקה ופנימית יותר, לא חוכמה שאיתנו מסתדרים בעולם הזה. אנו צריכים חוכמה שתופסת את שורשי הדברים, את התהוות הדברים עצמן. דרשו השם בהימצאו, כי ראו בהיותו קרוב. כידוע, מדבר על הימים שבין ראש שנה ויום כיפור. הקדוש ברוך הוא שולח את ישעיהו הנביא להגיד לנו, לצוות עלינו: יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמיו ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח. כביכול בורא העולם קורא לנו שנשוב, ובהמשך יש כאן נתינת טעם: כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאום השם. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. במן זה נתינת טעם, איך הדבר הזה נאמר? כסיבה למה שנאמר קודם. למה לשוב אל השם? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. מה הקשר? מה זה נתינת טעם? בכל תשובה הרמב"ם מתחיל למד אותנו את העיקר של בחירה. רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. אם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה: הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, הן מן זה של אדם היחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו. וזה העניין שהוא מעצמו בדעתו ומחשבתו יודע טוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו מלעשות הטוב או הרע. וכיוון שכן הוא, פן ישלח ידו. עד כאן מדברי הרמב״ם. כיוון שאדם הוא היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, היינו שהוא בעל אפשרות להתחבר לטוב או לרע בשווה, זה נקרא לדעת בלשון חיבור. הוא יודע טוב ויודע רע, ויש לו אפשרות להתחבר לשניהם. אם אדם לא היה בעל בחירה, אין כל מקום לתורה למצוות. אלו דברים חסרי טעם לגמרי. אם אדם לא היה בעל בחירה. ובהמשך דברי הרמב״ם, שם התומר ולא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה, וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע, או לא ידע. אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק. ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע, הרי לא ידע דבר על בוריו. עד כאן. זאת קושיה נוראה שמחייבת את כולם להיות מאמינים. אמונה זה דבר שעובר את דעתנו. הדעת שלנו לא תופסת, ואין לה כל אפשרות ליישב את הסתירה שבין הבחירה והידיעה, כיוון שדבר הזה לא נתפס בדעת. זה המקום שאנו מחויבים להאמין. היינו לבטל את דעתנו מפני דעות גבוהות משלנו. לדעת שדעתנו משיגה עד גבול מסוים, ויותר לא. ואינה יכולה להקיף את הדבר הזה. לכן אנחנו צריכים לבטל את דעתנו ולהאמין. כאן זה המקום שבו האמונה הכרחית. כל מי שכופר בבחירה, כופר. וכל מי שכופר בידיעה, כופר. והדעת שלנו לא קולטת איך לחבר את שני הדברים יחד. בדעתנו הסתירה לא מתיישבת. איך ייתכן ששני הדברים יהיו אמת, בשעה שהם סותרים זה את זה? כאן אנו חייבים לדעת שדעתנו מוגבלת. ואומר הרמב״ם, דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה. אבל צריך לדעת ולהבין בדבר זה שאני אומר. כבר ביאנו בפרק שני מלכות יסודי התורה, שהקדוש ברוך הוא איני יודע מדעה שהוא חוץ ממנו כבני אדם שהם ודעתם שניים. אלו הוא יתעלה שמו ודעתו אחד. זה הרמב״ם מדבר. ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה היטב על בוריו. כשם שאין כוח באדם להשיג ולמצוא אמיתת הבורא שנאמר, כי לא יראני האדם וחי, אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא. הוא שהנביא אומר, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם, ולא דרכיכם, דרכי. את זה הנביא מתכוון למד אותנו, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם, ולא דרכיכם, דרכי. וכאן מבינים שזאת הסיבה, כביכול, למה שברא העולם דורש ומצווה מאיתנו יעזוב רשע דרכו וישב בין מחשבותיו, וישוב על השם וירחמיה ואלוקנו כי הרבה לסלוח. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. את מחשבותיי אין כוח ביד האדם להבין. לכן זאת הסיבה שיעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. אכן התשובה עצמה היא דבר בלתי אפשרי ולא מובן. העולם מתנהג בדין ובמהלך. איך ייתכן למחוק דבר שכבר נעשה? איך ייתכן לבטל מעשה שנעשה? איך זה אפשרי? ידוע מה שכתוב בירושלמי במסכת מכות. שאלו לחוכמה חוטא מהו עונשו. אמרה להם חטאים תרדוף רעה. החוטא לא יכול להשליך מעל עצמו את המעשים שהוא כבר עשה. אין עצה. חטאים תרדף רעה. הוא מחובר לזה בקשר בל ינתק. עד שיקבל עונש והדבר ייקר ממנו עם חתיכת חיים. ובמדרש שאלו לתורה חוטא מה עונשו. אמרה להם יביא אשם ויתכפר לו. ההשגה הגבוהה ביותר והבנה העמוקה ביותר היא תורה. שם נאמר ויביא קורבן ויתכפר לו. במקרים מאוד מסוימים לרוב העבירות אין קורבן, וגם זה רק בשוגג. אם יש שם זדון הקורבן לא מכפר. קורבן מכפר רק על חלק קטן מאוד. 36 מתוך כל שעשה מצוות לא תעשה. עולם מכפרת על חייבי עשה המצוות לא תעשה, רק על עשירית מהם יש קורבן. ושם בירושלמי שאלו לקודש בריחו חוטא מהו עונשו, אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו. והיינו דכתיב, על כן יורך חטאים בדרך, יורך חטאים דרך לעשות תשובה. פירוש הדבר שמתוך המהלכים של העולם אכן התשובה היא בלתי אפשרית. שום חוכמה לא תופסת את המהלך של תשובה. זה דבר ששייך רק לבורא עולם. יעשה תשובה ויתכפר לו. יעשה תשובה ואני מקבלו. הבריאה כולה היא קיימת במהלך. ואיך ייתכן בדבר שכזה? המסעת ישרים פרדל מבר שהתשובה חלו מתקבלת מידת הרחמים. מידת הדין כמו שהיא אין מקום לתשובה. אם מידת הרחמים הייתה סותרת את מידת הדין, אז כל העולם כולו משותק. אם כביכול בריא עולם רוצה להשפיע חסד ולמחוק עבירות בלי שום מהלך, אז לשם מה כל הסדר? המסעת ישרים מחדש ואומר שמידת הרחמים אף פעם לא סותרת את מידת הדין, אלא רק נותנת פירוש למה שנגזר במידת הדין. והפירוש הזה הוא אמנם לא ממידת הדין לגמרי, אבל הוא לא סותר אותה. הדין מתקיים ברחמים. הכוונה כלשון רמח"ל, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. הר"ן בסוף מסכת ראש השנה מפרש את מה שנאמר בתפילה, כי אתה אלוקים אמת ודברך אמת וקיים לעד. אומר הר"ן, פירוש המילים שאנו מבקשים שבורא העולם ידון אותנו כשם שהוא דן את אדם הראשון. האדם הראשון נגזר ביום החלוכה ממנו מות תמות, הוא לא מת. אמר הקדוש ברוך הוא, קום פירשתי איזה יום יום, פירושו יום משלי, יומו של הקדוש ברוך הוא ארכו 1,000 שנה. יום זה שבו קיים הקדוש ברוך הוא את ביום ההכרחה, כי הם הקדוש ברוך הוא ביום ההכרחה ממנו מות תמות. אילולי מידת הרחמים לא היינו מפרשים כך. זה לא הפירוש הפשוט שביום ההכרחה ממנו מות תמות, אבל הרחמים מחייבים לפרש את זה פירוש לכולה, כך שהדין לא מתבטר ומידת הרחמים פועלת ואין סתירה. דברי המסילת ישרים, עקירת הרצון נחשבת כעקירת המעשה. גם זה ממידת הרחמים, אבל זה לא סותר את הדין. אף על פי שבדין אין בכלל מקום לעקור מעשה שנעשה, אבל הרצון יכול להיעקר. כאן צריך להבין, וכאן נמצא את הנקודה שהוא העומק המיוחד. לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי. מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא גבוהים ונפלאים מאיתנו, אבל כביכול בורא עולם נתן מקום לבחירה. המקום שהוא נתן לבחירה זה כגבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. מחשבותיי שלי הם בשמיים. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אתם נמצאים בארץ שהיא מקום הבחירה, מחשבותיי נמצאות בשמיים. במציאות אחרת, ארץ והשמיים הם שתי מציאויות שלא מתחברות להיות כאחת. הבורא יושב בשמיים, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. הארץ היא מקום הבחירה, השמיים הם המקום ששם נמצאת היראה. לא תיתכן סתירה בין שמיים וארץ, שתי מציאויות שונות. בורא עולם הניח לארץ מקום כדי שהתורה תתקיים, כדי שתהיה אפשרות וטעם לבריאת העולם. עד כמה שהבחירה קיימת, האדם אחראי למעשיו, כי כביכול בורא העולם נתן לו את הבחירה. והארץ נתן לבני אדם. עד כמה שהבחירה של האדם תופסת, נחשב הסבר למעשה האדם. אם אדם מסלק את בחירתו מהמעשה באופן שמצבו כעת, שאינו בוחר בו, נשאר רק המעשה בעצמו שכבר נעשה בו, לא אחראי לו, זה מעשה בלי בחירה, והוא כמו מעשה שנגזר מראש. ברגע שניטלת הבחירה חוזרת ונערה הידיעה, שכל מעשה שעשינו אותו, עשינו כמעשה קבוע מראש. המעשה לא היה קבוע מראש עד כמה שאנו בחרנו בו. זה פירוש המילים מכירת הרצון כעקירת המעשה. ברגע שעקרנו את רצונו מהמעשה, נשאר המעשה כדבר שנעשה מאליו. בדומה ללשון הרמב״ם, הסכם המון י' ב', שכשאדם מדליק אש, אז כל מה שאש הולכת ושורפת חייבים עליה כמו על חץ. אבל אם הדלקתי אש במקום שמצד המעשה שלי, האש לא הייתה צריכה להתפשט, אבל קרה מה שקרה לא מחמת המעשה שלי, ואש התפשטה למקום שאליו, היא לא הייתה אמורה להתפשט, אני פטור, כי זה לא באחריותי. כלשון הרמב״ם, הרחיק כראוי ועברה והזיקה פטור, שזו מכה בידי שמיים היא. כאן לא אוכל הדין של אישו משום חיציו. אש משום חיציו זה אש שהתורה חייבה עליו. אני עשיתי אש שהוא רק עד המקום שהיא יכולה להגיע מחמת הדליקה שלי. אם קרה שלא באשמתי ואש הגיע למקום רחוק יותר, זו מכה בידי שמיים. אפילו שכל מה שאש דולקת זה מכוחי. רמב"ם מעביר את זה לשמיים, שזו מכה בידי שמיים. ולא היה לו די לומר שאין העושה אחרי לתוצאות מעשיו, מפני שכל מעשה של האדם מייחס אליו בדין, הוא לחייבו ולמלא שבעת שרצונו מסולק מן המעשה, הוא נחשב כמעשה בידי שמיים. אותה אש שהתורה אמרה שחייבים עליה משום מזיק, עליה אני חייב משום אישו, משום מדין אישו משום חיציו. אש שאני לא חייב עליה מדין מזיק, חוזרת להיות אש בידי שמיים. להמשך הדליקה אין כל קשר אליי. זה לא מעשה שלי. לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי. אם עולה על דעתכם איך ייתכן שיעזוב רשע דרכו, וישאב את מחשבותיו, וישוב על השם בירחמיו, וללוקנו כי הרבה לסלוח, איך זה ייתכן דבר שנוגד כל שכל? שראי החוכמה אומרת שהוא בלתי אפשרי, וכן הנבואה וגם התורה אומרת שזה בלתי אפשרי. ואיך הנביא אומר וישוב על השם וירחמיו? התשובה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. אומר השם, אני הוא זה שקבעתי את הגבולות של כוחו של אדם על עצמו. אני הוא זה שקבעתי את הגבולות של הבעלות והאחריות של אדם על מעשיו. האחריות של אדם על מעשיו היא רק מכוח הבחירה. עד כמה שאדם עקר את הרצון, הוא לקח מהמעשה את כוח הבחירה. ובכך זה מעשה שחוזר להיות מעשה ידוע וקבוע מראש. מכה זו בידי שמיים. זאת חוכמה מסוג אחר. זה לא דבר ששייך לחוכמת הארץ. זאת חוכמה שנמצאת בשמיים. זאת חוכמה של לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. היא חוכמה שאין לה שום גילוי. הניקיון הגמור יהיה אם אדם יסלק מהמעשה את כל הבחירה. הכוונה, כמו שאני נמצא עכשיו, המעשה ההוא לא יתייחס אליי. כי אין שום נקודת בחירה שלי על המעשה הזה. דוד המלך מבקש, הן אמת חפצת בטוחות. ובסתום חוכמה תודיעני. אני רוצה להבין את עומק הדברים, איך אני יכול להתכפר על ידי הכרת המעשה. כמה שאני אבין יותר ידע את איכן הדברים מגיעים, עד כמה אני צריך לעקור את הרצון באותם דברים בהם חטאתי, ושאני לא רוצה בהם, שאין שום חיבור של בחירה ביני ובין אותם דברים. יחזור המעשה להיות מעשה בידי שמיים, זה מה שהוא רצה להבין. באמת, זאת גמרא מפורשת. שבת פטט. אם יוחד תארכם כשנים כשלג ילבינו. כשנים? כשני מבעילי. כתוב כשלג, לא כשלגים. אז למה כתוב כשנים? אמר רבי יצחק, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם יהיו חטאיכם כשנים הללו, שסתורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו, כשלג ילבינו. פירוש המילים, אם יהיו חטאיכם חלק מסדר העולם לגמרי, בלי שום שותפות שלכם, אם זאת תהיה פעולה שנעשתה בעולם בלי שום חיבור אליכם, אז כשלג ילבינו. זה מפסיק להיות מעשה אדם, ואדם נמצא מחוץ למעשה בלי שום חיבור אליו. כשזה כך, כשלג ילבינו. אין לבן יותר משלג, כמו שידוע במרות נגעים שהיא כשלג. אין יותר לבן משלג. החטאים שאנו עשינו אלו מעשים שלנו, אנו צריכים להפוך את המעשים האלו למעשים זרים לגמרי, מעשים שהתרחשו בעולם כביכול על ידי מישהו אחר, והם אינם שייכים אליי. עקירת הרצון כעקירת המעשה הוא דבר שמצטרף לדין ואינו סותרו. האדם חי בשני מהלכים. האדם נברא בששת ימי בראשית עם שבת, ובעשרת ימי תשובה עם יום הכיפורים. הבריאה הראשונה היא בריאה של דרך הטבע וסדר העולם, עם מערכת החוכמה הגלויה המובנת והפשוטה. זאת החוכמה של כולם בחוכמה עשית. אבל יש חוכמה שדוד המלך מבקש, ובסתום חוכמה תודיעני. תגלה לי את החוכמה הסתומה, החוכמה שאני לא מוצא בסדר העולם. אין בתוך סדר עולם מציאות כזאת שהמעשה שעשיתי והוא כולו שלי, כעת אני יכול להסתלק ממנו והוא כולו של בורא העולם. כי הוא ידע את זה מראש. אבל חוכמה סתומה, ברגע שהאחריות שלי מסתלקת, אני גמרתי. בתנאי שלגמרי הסתלקתי ואיני קשור אליהם, כשנים הללו שסתורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו. ואז כשלג ילבינו, הם חוזרים להיות מכה בידי שמיים, מכוח החוכמה הסתומה. אין לנו אפשרות לתקן את המעשה. הדבר היחידי שאני יכולים לתקן זה את עצמנו. לסלק את המעשה מעצמנו. אנו לא יכולים לסלק את עצמנו מהמעשה. לסלק את המעשה מעצמנו אנו לא יכולים. לסלק את עצמנו מהמעשה אנו כן יכולים. כאן נמצא הסדר של ימים שמביאים ליום הכיפורים. אלה ימים שמחברים אותנו למציאות בשמיים. ביום הכיפורים אנחנו מתנהגים כאילו היינו בשמיים, שאנו אנחנו מתחברים לידיעה, לבורא העולם שבאמת ידע ויודע את הכל. זה לא סותר. אנו נמצאים פה ואנו בחרנו בארץ נתן לבני אדם. פה הבחירה שלנו מולכת. אבל יש לנו ימים שמביאים אותנו לחיבור לשמיים. כשאנו יחד איתו, כביכול כשאנו יחד עם הידיעה והדברים חוזרים להיות כשנים הללו, שסתורות ובאות מששת מהמעשה. אנחנו מסלקים את עצמנו מהמעשה, ואז זה כבר בידי שמיים. זה משהו מהעומק של שבת שבתון, שמעלה אותנו לשמיים, ושם אותנו במחוזות שלא שייכים אלינו. וכששמים אותנו שם, שימה אותנו מצב כזה, שאני יכולים להנקות את עצמנו מהמעשים, על ידי הכירת הרצון כהכירת המעשה. והדברים נשכבים ונפלאים, אין לי מילים. ברוך השם. שלום שלום אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.